הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
תוספת של עצות מהחיים. הטכנאי שלנו זה שי פופובסקי, המפיק שלנו זה דוד קליגר, והטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993. השבוע הזה שאלו אותי הרבה, מה אתה כל כך מגן על נתניהו? כתבתי מאמר מאוד מאוד חריף, והאמת היא שיותר מאשר רציתי להגן על נתניהו, רציתי לתקוף את השמאל. כי באמת, נקודת הזכות היחידה של נתניהו מבחינתי, זה שהשמאל רוצה להפיל אותו. אבל חוץ מזה, תפקיד של סופר זה לפעמים לעמוד בפרץ. איפה שכולם, העדר שואט, אפילו לא מסתכל, לא לימין, לא לשמאל. והתפקיד של סופר זה להגיד, חבר'ה, תקשיבו, תעצרו שנייה. בואו תראו מה קורה. ומה שאני צועק זה שכל העיתונות, אתם לא תאמינו, אתם רובכם לא רואים את העיתונות הכללית, אבל יש פשוט מסע הסתה בלתי רגיל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, על שטויות, על בקבוקים של אשתו ועל הובלות ועל ריהוט גן, ועושים איזה פלילי ומדברים איתך, כבר נכנס לאנשים, אני שומע אנשים כבר מתווכחים, תשמע, אבל בכל אופן. ואני בא ואומר, השמאל התייאש מזה שיוכל להוריד את נתניהו בדעת הקהל. התברר לו שהקהל, מה לעשות, לא מטומטם, או יותר נכון, לא מטומטם מספיק בשביל להביא לשלטון אנשים שמקבלים כסף מהאיחוד האירופי כדי למסור פה שטחים וכדי לסכן אותנו. אז לכן לא מסתדר בבחירות הדמוקרטיות, זה לא הולך. אז הם הולכים לדרך הבאה. הם הולכים לדרך שהם יודעים בה, בית המשפט שייך להם, העיתונות שייכת להם. הם הולכים להעיף אותו, פשוט להעיף אותו, כמו אחרון הפושעים, על בקבוקים, זה לא משנה. אני זוכר שבזמנו אהרון אבוחציר היה שר הדתות, והעמידו אותו לדין. אבא שלי אומר לי, עוד לי בהתחלה, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הם אומרים שהם, הוא גנב 1,000 לירות. אני אומר לך, גם הוא גנב חצי לירה, הם על חצי לירה, הם גם הם יפילו אותו. הם החליטו להפיל אותו. וזה מה שקרה לנתניהו השבוע. אנחנו מקווים שזה לא יקרה, אבל חשוב מאוד שאנשים ידעו מזה, כדי שיערכו ולא יקבלו את הדבר הזה. כי שיהיה ברור, השמאל הוא לא דמוקרטי, הוא לא שוחר שלום, הוא יודע להיות דיקטטורי, אכזרי וצמא דם יותר מכל שלטון נימני אחר. תשכחו מרוממות השלום שבפיהם, זה מגיע רק מהמקום של לרקוד מה יפית לפני הגויים, הם שמעניינים אותם הרבה יותר מאחיהם היהודים. השמאל, כמו כולם, פשוט רוצה לשלוט, וכדי לשלוט הוא יעשה כל מה שהוא יכול. הוא ימכור אותנו, וזה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא רוצה לעשות. אנחנו צריכים באמת לדעת להצביע למפלגה חרדית ולקוות, לקוות לטוב, שהשמאל, לא משנה מי יהיה בראש הימין, אבל רק שהשמאל לא ישלוט פה. אנחנו נתחיל בשיר לפני הסיפור המיוחד, מיוחד, מיוחד, מיוחד שיהיה הולך להיות לנו כאן, ואני אומר לכם עוד פעם מיוחד. שיר של אמיר בניון על השמאל. אני אחיך, אתה אויב. בואו תשמעו את המילים.
שומר לך על הזהות, אני מגן לך על הילדים, אני מוסר את נפשי בשביל המשפחה שלך, ואתה יורק לי בפנים אחרי שלא הצליחו להרוג אותי בחוץ, אתה בא והורג אותי מבפנים. לא ראיתי את אמא כבר חודש, לא את בני, לא את ביתי, לא את אשתי. אני מסתער תמיד קדימה עם הגב שלי אליך, ואתה משחיז את הסכין. יותר מכל המחשבה הזאת שורפת לי את הנשמה, ואתה איך אתה עוד לא מבין. אני אחיך, אתה אויב, אתה שונא אותי, אני אוהב. כשאני בוכה אתה צוחק מאחורי גבי, אתה הורג אותי, אתה הרי אתה הרי אחי. אני עתיד את העבר, וההווה בינינו נשבר. אתה זולל וסובה, כשגרוני יבש אתה שוטה שכה. הפה שלי חתום תמיד למען ביטחונך, אבל אתה מוסר אותי לזר. אני אחיך, אתה אויב, אתה שונא אותי, אבל אני אוהב. כשאני
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מהלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים.
אני אחיך, אתה אויב, אתה שונא אותי, אבל אני אוהב. כשאני בוכה אתה צוחק תמיד מאחורי גבי, אתה הורג אותי, אתה הרי אחי, אתה הרי. אתה הרי אחי, אתה אחי.
כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
פרסומות והסיפור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
היום עסקתי בלחתום על ספרים שאני הולך לשלוח מחר לכל אלה שתרמו, תרמו לפי המבצע שעשינו לחתן העיוור. אז למי שמודאג, אולי עוד מעט אני גם אקרא את אלה שתרמו את הוראות קבע, את הסכומים, לא דווקא בהוראות קבע, אלא סכומים מעל 500 שקל. הסיפור שלנו, קיבלתי אותו מבן אדם ממוצא אמריקאי, די, לא מבוגר, לא בדיוק, כבר חיתן ילדים. הסיפור הזה נגע לליבי מאוד, ואני בטוח שגם לכם. אז הנה הסיפור. הסיפור שלי הוא עתיק יומין, הוא התהלך במשפחתנו כבר עשרות שנים. כקורא מושבע של סיפוריך, חשבתי לשלוח אותו אליך. ואתה כבר תאבד אותו, תעביר את המסר המיוחד שבו בצורה הכי טובה שניתן. הסיפור מתחיל לפני כ-110 שנים, שנת 1905. כאשר סבי, זל, היגר עם הוריו מרוסיה לאמריקה. הוא היה אז ילד בן 7. היהדות החרדית באמריקה הייתה לגמרי לא מבוססת. רבים נפלו מהדת, בעיקר בגלל החיוב לעבוד בשבתות, אבל לא רק. הוריו של אבי, של סבי, התעקשו להכניסו לחדר אורתודוקסי, למרות הקושי הגדול שבדבר. סבי היה ילד מאוד חריף ופיקח, והתערה בקלות בחברת התלמידים. הוא היה סוג של מנהיג. בגיל 12, בכיתה ח', הגיע לבית הספר מחנך שכבר בימים הראשונים היה ברור שהוא לא מתאים לשדה החינוך. אחר כך התברר שהוא היה קצת מקורב להנהלת התת, מכיוון שהיה חסר עבודה, נתנו לו לעבוד אצל הילדים. והילדים תכף זיהו אם יש להם עסק, ופשוט החלו לטפס עליו. הוא היה מבטיח להם סוכריות כדי שישתקו, והם היו נוסעים ונותנים איתו לקבל את הסוכריות מראש, בהבטחה שלהם שיסכימו להיות בשקט. הוא היה נענה להם, מחלק את הממתקים, והם כמובן שכחו מיד לאחר מכן את הבטחתם ומררו לו את החיים. הם טיפסו עליו פשוטו כמשמעו. האיש היה מזהיר ומטריע, והם היו מחכים אותו וצוחקים עליו. רק מורה יבין איזה סיוט זה להתמודד עם כיתה שאין עליה משמעת. סבי רחם עליו. מצד אחד היה ילד בן 12 ולא יכול היה להעיר לחבריו, אבל מצד שני היה בוגר ומצפוני והבין מה חבריו עושים למחנך. יום אחד הוא הציע למחנך שאם הוא מסכים לתת לו לספר סיפור בכיתה. המחנך הסכים ולו כדי לנוח מהמאבק הבלתי פוסק בתלמידיו. וסבי החל לספר לתלמידים סיפור שהמציא ממוחו הקודח. מסתבר שהיה לו כישרון להמציא סיפורים, והכיתה השתתקה למשך שעה ארוכה. כמובן שלאחר מכן חזר הרעש והבלגן. מיום זה והילך החל סבי לעשות סיפור בהמשכים לילדי הכיתה, כמובן בהסכמת המורה. אך למורה היה תנאי שהסיפור יהיה בסופה של כל שעה, בתנאי שילדים יקשיבו כל השעה. הילדים כמובן התווכחו איתו, ואז הושגה פשרה. הסיפור יסופר 7 דקות של תחילת שעה ו8 דקות בסופה. מאותו יום ואילך היו השיעורים מתנהלים בצורה מוזרה. תלמיד בן 12 מתחיל את השיעור בסיפור, ומכיוון שקלט שהמעבר בינו ובין המחנך גורם לשבירת הקשב והריכוז, נהג לעצור את הסיפור בקטע של מתח, לומר לילדים, טוב, עכשיו תפתחו את הגמרות, כי יש לי עוד דקה לספר לפני שנתחיל את השיעור. הגמרות היו נפתחות במהירות ובשקט מופתי. הוא היה מספר עוד דקה, 2, ומעביר את השרביט למחנך. עם הזמן, העניין הזה שודרג. סבי, שוב, הילד שהיה סבי, היה גם מקריא מתוך הגמרה כמה קטעים שכין עם סבי זקני. הוא מעביר את השרביט למחנך מאמצע השיעור עד סופו. ליתר דיוק עד 8 דקות לפני סופו. ואז היה המחנך לוקח שוב את השרביט לכמה 10 דקות, 15 דקות. וכך בעצם התנהלה השנה. לקראת סיום השנה, לאחר שסבי חגג את בר מצווה, הוא הפך להיות בעידוד המחנך פחות או יותר זה שהעביר את רוב זמני הלימוד בכיתה. הדברים נעשו בטבעיות, הילדים היו מרוצים, המחנך היה שמח ורגוע, והכי מכולם הייתה מרוצה ההנהלה שקיבלה שקט תעשייתי אחרי כמה חודשי בלגן מתמשך. המנהל לא יותר מדי התעמק בשאלה כיצד שב השקט לכיתה השמינית, מפני שלא רצה לדעת את התשובה, אולי מפני שבעצם הוא ידע אותה. השנה הסתיימה, סבי עבר לישיבה קטנה מהנדירות שהיו באותה תקופה באמריקה. המחנך סיים באופן אלגנטי את התפקיד ועבר לעבודה אחרת שכנראה הלמה יותר את כישוריו. ולכאורה הסיפור הנחמד והמחוייך הזה הסתיים. אבל לא. סבי עבר לישיבה גדולה, ובשנת 1924 ניסה לסבתי, הם הולידו את אמי. באותו הזמן לא היה כוילל באמריקה, אבל סבי ארגן בגרנד סטריט קבוצת צעירים חרדים שהחלו ללמוד בכל יום לאחר עבודה דף יומי מפרשים ולאחר מכן מסילת ישרים. ההתארגנות הזאת העתיקה את עצמה למקומות שונים. אם אמריקה היום התחרה בישראל במספר אברכים, זה החל שם. 4 שנים לאחר נישואיו מקבל סבי טלפון. האיש בצד השני שואל אותו, אתה זוכר אותי? אמנם עברו 16 שנה, אבל סבי לא יכול היה שלא לזכור את קולו, 12 שנה, אבל סבי לא יכול היה שלא לזכור את קולו של המחנך שאת מקומו מילה. אני רוצה להיפגש איתך, הוא אמר. הם קבעו למחרת בכתובת מסוימת בבורו פארק ניו יורק. סבי הגיע לשם וראה בניין חדש לגמרי שזה עתה הסתיימה בנייתו. לאחר כמה דקות הגיעה מכונית לינקולן מפוארת, חברה שנרכשה על ידי הנרי פורד 3 שנים לפני כן, בשנת 1925. חברה שהתמחתה ברחבי יוקרה, ממנה ירד המחנך לשעבר. היה לו נהג, על פי לבושו ניכר היה שהתאשר. הוא הוביל את סבי לבניין, הוציא מפתח מכיסו, פתח אותו ולעיני סבי התגלה בניין בית ספר מפואר, בסטנדרטים גבוהים אפילו מול הגויים. הוא החל לסייר אותו בבניין, הראה לו את חדרי הכיתות שהיו כבר מעוצבים, עם כיסאות, שולחן מורה, לוח וארון. ובסופו של הסיור, הם הגיעו למשרד. היה שם משרד די מפואר עם כיסא מנהלים של אז. המחנך לשעבר הציע, בוא נשב ונדבר קצת. סבי ציפה שהתיישב על כיסא המנהלים, אך תחת זאת הוא התיישב בכיסא הפשוט שממול, והציע לסבי להתיישב על כיסא המנהלים. הוא סירב. המחנך נעמד ואמר לו, אוקיי, אנחנו נדבר בעמידה. תראה, הוא אמר, אני חייב לקחת אותך אחורה שתבין למה אני כל כך זוכר אותך. לבית הספר שלך הגעתי לאחר שניסיתי את מזלי בעסק מסוים, נכשלתי ופשטתי את הרגל. משפחתה של אשתי דאגו לי למשרה הזו, כמחנך, בינתיים. כבר מהיום הראשון, ואולי אפילו מהשעה הראשונה, ידעתי שאני לא מתאים לתפקיד. וככל שעברו הימים, הנפש שלי סבלה סבל שאינני יכול לתארו. אני לא מקנה במחנכים שבמשך שנים לא מצליחים לתפוס משמעת. זה העינוי הכי קשה שיכול בן אדם לעבור. זה לא עניין של עבודה קשה ומשעממת, זהו סבל של שנייה אחר שנייה, מתח נפשי שאופף אותך בלילה שלפני, ברגעי הכניסה לכיתה, מתעצם כל השעות שבהם אתה לא מצליח ללמד כלום, ולהתמודדות מול ההשתוללות של הילדים שלעולם אינם מרחמים עליך ומנצלים אותך ומנצלים אטום את חולשתך. ולאחר מכן הצעידה אל הבית חזרה, כשאתה מרגיש מובס ומרוקן, מלא צער ועלבון, חוסר סיפוק ואימה מפני היום הבא ובני הימים שיבואו לאחר מכן. והיה גם את עניין המצפון. ידעתי שאני לא מתאים לתפקידי, אך מצד שני ידעתי שאם אני פורש, איש במשפחתי כולל רעייתי לא יבינו את זה. יותר נכון, הם יבינו את זה, אבל לגמרי אחרת. הם היו רואים בי אדם בטלן, חסר חוט שדרה, שאינו יודע להתמודד ונופל על הקושי הקטן ביותר. הם לא היו יכולים לדמיין איזה סבל עברתי. הייתי בין הפטיש לסדן, בין רגשי מצפון לבין פחד משלום בית. לא ידעתי מה לעשות. ואז באת אתה, ילד קטן בן 12, ופשוט הצלת אותי. לאט לאט לקחת את השליטה על הכיתה, ואפילו מבלי לעשות מזה עסק, סיפרת, ואחר כך לימדת. מצאתי את עצמי מאזין לך, ומתעניין בשיעור, דבר שלא עשיתי מימיי, כי לא רק שלא ידעתי ללמד, גם ללמוד לא ידעתי. בסוף השנה יכולתי לעשות אקזיט, מצאתי עבודה כברוקר בוול סטריט ומהר מאוד תפסתי את השיטה, וכיום אני מנהל משרד של 150 ברוקרים שעובדים בשבילי. הפכתי לאדם עשיר מאוד, אך מעולם לא שכחתי אותך. לפני שנתיים רכשתי את המגרש הזה, הבאתי טובי האדריכלים המעצבים, ולפני שבוע הם השלימו את הכל, כולל גרגיר האבק האחרון. כעת מה שאני הולך לעשות זה לקחת את מי שבשבילו בניתי את הבניין הזה, אחד שאני סמוך ובטוח שיכול לחנך אלפי תלמידים, ולתת לו את המבנה הזה. ואז הוא הטיל את צרור המפתחות על השולחן. זה שלך מכאן ואילך. השבוע תחתום על מסמכים שיעבירו את הבניין על שמך. כמו כן יש קרן של 200 אלף דולר, סכום השווה לכמה מיליוני דולרים היום, כדי שתוכל לנהל את המקום בלי קשיים מיוחדים. אינני רוצה שאיש ידע שאני קשור לעניין ושמימנתי אפילו כיסא כאן. זה התנאי הראשון להסכם בינינו. אתה תביא צוות מחנכים, אני סומך עליך שלא תביא מישהו כמוני. סבי לא ידע מה לומר, זה היה פנטסטי מכדי שיהיה אמיתי. הוא הודע נרגשות למחנכו לשעבר, ולמחרת הם ישבו וחתמו על חוזה שמעביר לבעלותו את הבניין ואת הקרן. שבוע לאחר מכן החל הרישום. הרישום היה מוצלח במיוחד בשל התנאים הטובים ובשל שכר הלימוד הנמוך שסבי יכול היה להרשות לעצמו. אפשר לומר שבית הספר הזה היה נדבך לעולם הישיבות שקם וסגסג בארצות הברית. ועדיין הסיפור לא מסתיים. שנה לאחר מכן, ביום שני, ה-28 לאוקטובר 1929, המכונה יום שני השחור, קרסה בורסת וול סטריט ב-89%. הצניחה הייתה את כל כלכלת ארצות הברית לשפל שלא נודע כמותו. משבר כלכלי של עוני ומחסור עד כדי רעב, משבר שנמשך כ10 שנים. המחנך של סבי, כמו רוב הברוקרים בוול סטריט, איבד ביום אחד את כל רכושו. החברה שלו נסגרה והוא הפך לבעל חוב. סבי לא שכח אותו כמובן, נוחש לביתו ומצא בן אדם בהלם, שבור ומדוכה. סבי לא עזב אותו לרגע, משום שהיו רגעים שהוא שקל לשים קץ לחייו, כמו שעשו מאות רבות באותה תקופה. הוא עודד אותו, חיזק אותו, שהמצב יעלה שוב, כפי שירד. אבל משעבר זמן וזה לא קרה, הגיע סבי והציע לו לבוא ולנהל כלכלית את בית הספר. מסתבר ש-200 אלף הדולרים היו שווים כעת סכום עתק, הרבה יותר מכפי שהוא שנתן אותם, דווקא בגלל קריסת הנדלן. האיש נענה אומנם לאחר הפצרות והחל לנהל את המוסד. לאט לאט הוא החל לרכוש נכסים בעשירית משוויים, בידיעה גמורה שהם ישובו יעלו ביום מן הימים. ההתאוששות אומנם מתרחשה בתהליך של 10 שנים, אבל כבר לאחר 5 שנים הצליח האיש לשלש את הכסף של המוסד, ובצד סבי החל להקים עוד ועוד בתי ספר ומוסדות חינוך בניהול החינוכי של אבי, של סבי. ועד היום נחשבת הרשת הזאת לאחת המפוארות בניו יורק. אנשים אינם מבינים מה מקור יציבותה הכלכלית של הרשת, והסיפור הזה מסביר אותה לגמרי. בידי הרשת מאות נכסי נדלן שיכולים להחזיק אותה יציבה וחזקה עוד 10 שנים ויותר. סביב המחנך שלו נפטרו במרחק של שבוע זה מזה, בשנת 1968. סבי היה רק בן 70, המחנך שלו בן 85. אבא שלי, בנו, המשיך את דרכו, כיום הוא בפנסיה, אך עדיין מנהל את המוסדות יחד עם כמה מהחי. אני עליתי לארץ שנה לאחר נישואיי. אמנם אינני עוסק בחינוך, אך בניי ובנותיי למדו בישיבות וסמינרים, וניסו לאברכים. הגיע הזמן שתעלה על הכתב את הסיפור המיוחד הזה, שעובר בקרב בני משפחתנו. ויש בו מסר ששלח לחמך על פני המים, מסר כפול ומכופל. סבי שלח ביותו בן 12 לחם למחנכו, וקיבל את ההזדמנות להקים רשת חינוך מפוארת, ששמה נודע בכל העולם. המחנך ששלח מעט מלחמו למען מוסד חינוכי, זכה עד סוף ימיו להתפרנס ממנו בכבוד. למרות הקריסה הגדולה שהפילה רבים ללא תקומה. וכל הלחמים יחד שטו על פני המים, ואין מים אלא תורה. הם היו לאבני יסוד ההיסטורי שבבריחת היהדות החרדית בארצות הברית כולה. אם תוכל, אשמח אם תשמיע בסוף הסיפור שיר שאבי כל כך אוהב, שיר באנגלית של אייבי רוטנברג. שמו הוא, נדמה לי, הכרטיס של ג'ו ג'ימנג'ו. השיר הזה מדבר בדיוק על התקופה הזאת באמריקה, המעבר מהתרבות האמריקאית ליהדות שכולה תורה. גדלנו ליחד בעיר ניו יורק, איך הזמן אף. היינו קרובים יותר מאחים, סמי, החבר הכי טוב, ואני. שיחקנו ליד העץ הגדול, מאחורי הבית שלי. מעבירים כדורים. שנינו חלמנו להיות השחקן ג'ון ג'ימנג'ו הגדול. יום אחד פתחנו חבילת הפתעה. תראה סם, יש פה את הקלף של ג'ון ג'ימנג'ו, הוא כל כך קינא בי. הסתרתי אותו בארונית שלי באהבה, תהיה בטוח. הכרטיס. And I vowed I would keep it forever and ever. האמנתי שאז חזיק בו לנצח נצחים. הוא היה כל כך יקר לי. כשגדלנו והלכנו לישיבה, השוני היה נראה מההתחלה. סם אהב ללמוד ואני אהבתי לחלום בהקיץ. דרכינו נפרדו. צפיתי בו גדל בלימודו ובאמנותו, בתערובת של קנאה וגאווה. הבנתי בעצבות שלא יכול להיות יותר סמי החבר הכי טוב שלי ואני. שנים רבות עברו ואני מביט בילדים שלי משחקים בחוץ. אני אזכר בחברות הגדולה מלפני שנים ובקלף של ג'ו ג'ימנג'ו. אספני קלפים באים, דופקים על דלתי. נשלם לך $500,000. הקלף שלך הוא אחד מסוגו. עניתי להם, זה לא למחירה.
מקריאה בעיתונים מפעם לפעם, אני עוקב אחרי החיים של חברים. הוא נהיה ראש ישיבה, בישיבה שבה למדנו. עכשיו הוא מנהיג של אנשים. אז פרצה שריפה ששרפה את הישיבה שלו. הדבר שבר את ליבי, את ליבו. ואז פניתי לארונית שלי ואמרתי שלום לקלף של ג'ורג'י מנג'ו. יום אחד נכדי בא הביתה מבית הספר, החזיק בידו קלף חדש. תראה סבא, רב שמואל הוא אחד מהגדולים, אני נותן לך את הקלף שלו במתנה. באהבה הסתרתי את הקלף של רב שמואל עמוק בתוך הארונית שלי, והאמנתי שאחזיק פה לנצח נצחים. הוא כל כך היה יקר לי. הסיפור של ג'ורג'י מנג'ו. פרסומות, ונמשיך בטלפונים 1-900-529-293.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אז אנחנו חוזרים עכשיו לשאלות המאזינים. הטלפון שלנו זה 1-900-529-293, אפשר גם באתר הרשמי חיים ולדר, ובפקס 616-4477. אני חייב לתת קרדיט לבני האברך, הרב מוישי ולדר, או מוישי כמו שאני קורא לו, סופר בפני עצמו, על התרגום המעולה של השיר המדהים הזה. מוישי טוען שאומרים שהרב שמואל שמה, זה רב שמואל קמינצקי, ראש ישיבה ידוע בארצות הברית, אבל אומרים את זה. הסיפור הוא בהחלט מדבר על התרבות האמריקנית, אם הבנתם. הדבר המרגש הזה שהוא בעצם מכר את הקלף של אותו כוכב בייסבול או משהו כזה, ג'ון ג'י מנג'ו, הוא היה ידוע מאוד דרך אגב, ב$500,000, ובעצם שיקם את השריפה של הישיבה, והוא קיבל את הקלף של רב שמואל קמינצקי, שזה הרבה יותר חשוב. אנחנו עם המאזין הראשון, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום, אני רציתי לשאול שאלה, אני לא יודעת כל כך, האמת היא שאני קצת מתרגשת, כי זה פעם ראשונה שאני מדברת ברדיו.
זה בסדר, אנחנו זה רק את ועוד 200 אלף אנשים, זה לא צריך להתרגש.
זה מה שאני נוכל לך שאני רק אני. ככה, יש לנו בעיה במשפחה. אנחנו בתור, מדברת אני בשם אחותי ואחים שלי, ודענו במשפחה שהיא לא הכי הסתברתי. כאילו נקראנו חרדים, אבל היה גם כן מכשירים שלא מתאימים בבית חרדי. שמענו גם דעות שלא דווקא מתאימות. ככה כל הילדות, גם פיזית, גם נפשית, גם מילולית, הכל. כאילו הכל היה ככה בבית. ואחרי שאנחנו התחתנו, הילדים הגדולים, אמא שלי כנראה קיבלה איזשהו סוג של שגת, והתחברה ככה ברשת בכל מיני מקומות, והגענו למצב שאנחנו כבר מנתקים את הקשר ולא מדברים אותה לפחות איזה שנה, שנה וחצי. היא ממש עמוק בתוך העולם. דבר ראשון צריך ככה באמת להזיר את כל האנשים שלא יעיזו להכניס שום מחששהו, וגם רדיו רק בישור של רבנים, כי זה כל כך קל ליפול שם. ואנחנו משפחה שממש נהרסנו מזה, כל המשפחה נהרסה והתפלגה. שאלה אם יש לרב הזה משהו שאנחנו יודעים איכשהו לטפל, לעזור. כי אני יודעת שהיא כן מאוד אוהבת לשמוע את הרב עם השיעורים ועם כל הספרים והכל. אז היא כן, יש לה קצת עוד משהו.
תראי,
אני
חייב לומר, קודם כל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה בשידור, זה דברים מאוד עדינים ואי אפשר לפתור אותם בשידור. אבל אני מציע מאוד מאוד להתייעץ עם רב לפני שמנתקים קשר. כי באמת לפעמים מנתקים קשר, אם באמת מישהו פועל נגד המשפחה או פועל נגד חלק מהמשפחה, אז אולי יש מקום. אבל אם מישהו מתעסק עם עצמו, אני לא חושב שהתפקיד של הילדים לחנך את ההורים שלהם.
אם זה רע, שוב, אם את מדברת על התעללות רגשית, אם את מדברת על, היא עזבה את הבית כאילו?
לא, זה העניין שם, עדיין נשים, אבל היא עושה דברים שלא מתאימים.
אוקיי, אני לא לפרט בבקשה, לא לפרט בבקשה, אבל אני שוב אומר, אם זה בינה לבין עצמה, אני לא יודע למה אתם מתערבים בזה, מה זה קשור לכם?
לא, כי זה לא רק, זה גם לנו כלפי הילדים, לבוא ולתת הערות על הילדים שלנו, לי ולבעלי, לאחותי ולבעלי, כאילו זה דברים שגם לחפש ריבים בתוך המשפחה, זה משהו שהוא... הוא לא חדש אמנם, אבל זה רק מתגבר, זה הולך ומתגבר ככל שיותר שבועה שמה.
הייתי מציע לכם ללכת, אני לא חושב, אני חושב שאם מישהו היה מדבר איתה, אני חושב שהיא די סובלת ממצב כזה שיש ניתוק מהילדים. ואני שוב אומר, לדעתי, תקשיבי מה שאני מריח, זה לא, את אמרת עכשיו שתי דברים, זה שמהירה, יש אנשים שמהירים, יש גם שוויגר שמהירה, ויש אמא שמהירה, ויש אנשים שמסוגלים להתמודד עם זה, יש כאלה, יש אנשים ששמים בן אדם על המקום, אבל את באת אליי, ולא רק אליי, לפעמים אנשים באים עם איזה אשמה או אשמצה גדולה בשביל סיבה לזה, זה לא סיבה. אם היא אמא טובה וראיה טובה, והיא עושה משהו, דברים שלא צריך, זה לא הבעיה של הילדים, זה הבעיה שבעלה, לא של הילדים שלה. אבל אם מדובר, אז תחלקים את שתי הדברים, לא לערב עניין בעניין. אתם לא חושב שרשאים לנתק את הקשר, מפני שהיא, נגיד, מתנהגת לא בצורה דתית. אם זה לא מפריע, אם אתם לא, אם לא עושה את זה לידכם, היא לא מחללת שבת לידכם, ואפילו אם כן, לא תמיד, זה צריך רב לפסוק בכאלה דברים.
זהו, דיברנו עם רב בזמנו. דיברנו עם רב, הוא אמר שאם היא כן מתערבת בשלום בית וכאלה, אז כן...
אז שלום בית זה משהו אחר. זה שלום, זה אני מסכים. זה משהו אחר. אז כמו שאני אומר, אני, עצם שאלת את הדבר הזה, זה חשוב מאוד. לאו דווקא בשביל להגיד לנתק, אלא בשביל להגיד שאם כאלה דברים קורים, צריך להתייעץ, ולעשות בחוכמה ולתת לבנם את כל האפשרויות שלא לעשות את הדברים הללו, ואני בטוח שאם יציגו בפניה ויתנו לה לרדת מהעץ, יכול להיות שהיא גם תהיה אימא יותר טובה וגם לא יצטרכו לתת את הקשר. תודה, אנחנו עם לא בשידור, אולי מתחת לשידור, אנחנו עם מאזין נוסף לפני סיום השעה. תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
כן,
לשאול את הרב, הבן שלי שהוא סובל מחרדה של מסכות של פורים, והיום הוא החליט שהוא לא רוצה ללכת כי הוא מפחד שהוא יתקל עם איזושהי מסכה, כי זה הוא נתקע לי איתה אתמול, והוא נכנס לסטרס והוא בוכה, הוא בורח. הוא החליט שהוא גם לשוק פורים לא הולך. אני רוצה לשאול את הרב,
בן כמה הוא?
מודדת, לא לשלוח אותו לבית ספר.
בן כמה הוא?
הוא בן 7.
אוקיי, מה שאני מציע, אני נתקל בזה מדי שנה, בכל מיני קשת רחבה של מקרים, כלומר, ממקרה מאוד מאוד קשה, שבן אדם שאפילו מעל, למעלה מגיל 20, שחודש בני פורים כבר הולך להתגורר מתחת לבית חולים, לא תאמינו מה שאני אומר לכם, כדי לא לשמוע את הפיצוצים של פורים, הוא נחרד מזה, לבין כאלה שמפחדים במסכה. כעיקרון, אני מאמין, צריך לעבוד בשיטה של CBT ובשיטה של התרגלות לדבר. אני מאמין בשיטת היוד. מה זה יוד? כשאתה רוצה למרוח יוד על ילד, אז הוא נורא מפחד. אז מה שעושים, נותנים לו את הצמר גפן, ואומרים, תמרח אתה לעצמך. אני הייתי נכנס עם ילד כזה לחדר עם מראה, ואומר לו, בוא אתה לעצמך, בוא תשים לי, בוא תשים לעצמך, בוא תראה איך אתה נראה עם זה. לנסות, אבל אני חושב שבצורה חווייתית, עם איש מקצוע, הוא יצא מהבעיה הזאת. כעיקרון, עליכם לדעת שחרדות, אבל בכוח לא עושים. זאת אומרת, חוץ מחרדה של... כוח בכל מקרה לא עושים, אבל יש חרדת בית ספר שההפסד הוא נורא גדול. ההפסד של פורים הוא לא כזה גדול, אז לכן כדאי לזרום איתו, לנסות לפתור, אבל בשום אופן לא בכוח. אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת. תודה לשי פופובסקי, תודה לדוד קליגר. שעה הבאה אנחנו נמשיך, גם האתר שלי, גם הטלפונים 1-905-2-9293. אנחנו נשמע פרסומות חדשות, פרסומות ושעה שנייה.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
של עצות מהחיים עם הטכנאי שלנו שי פפרובסקי, עם דוד קליגר המפיק, עם הטלפונים שלנו 1-900-529-2293, עם הפקס 616-4477. אני רוצה ככה במהירות להקריא כאן במהירות ככה את השמות של אלה שתרמו מעל 648 שקלים. משפחת פנחסוב, רוזי, ברח, כהן, נטוביץ', זייצ'יק, פדר, ואנונו, בועדנה, מויאל, כהן, כהן אביתר, רימן, עוזר, קארו, נרום, מתתיהו, אביסרור, רווח, חוכיון, ברוכים, גלזמן, בן נונו, ריס, פיונטק, כהן, וקשי, זמרת, שטיין, בן שושן, נגסי, גלעדי, ארציאלי, טבר בלסי, קץ, קראון, לוי, כהן, חג'בי, וסנר, מסיקה, לוי ושטרייכר. כאשר מהקל אל הכבד, אחרון 2,000 שקלים, שזה יפה מאוד. בכל אופן, אלה תרמו לחתן העיוור במעל בסכומים הגבוהים. אני מודה לכל אלה שגם תרמו בסכומים היותר נמוכים, וגם אלה שבאו לחתונה ואין לי מושג, אבל הבנתי שהמון הגיעו ונתנו לזוג. תדעו לכם שזו הייתה צדקה אמיתית. גם חתן עיוור, גם קלה ש הכיסא גלגלים, אני מאחל לכולם שתהיה, שהזכות הזאת תהיה לכם, שלכם לא רק בפורים שמחה אלא כל השנה. ואנחנו עם המאזינה הראשונה. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה להתייעץ, אני שמעתי את המאזינה הקודמת על פחד, אבל זה משהו קצת שונה. זה קצת ארוך, אני אקצר מאוד. אני גרה באזור מתחרד בבני ברק, ו אזור מצוין, אזור מבוקש, הכל וזה, אבל יש לנו כאילו בסוף הרחוב הסיבוב בן אדם שערירי כזה מסכן, שהוא פעם היה רופא, איכשהו עכשיו הוא לא בסדר, והוא פשוט גר לבד בן 60 בערך, והפנים שלו לא מי יודע מה נראות מחמיאות וזה, והוא מסתובב סביב הבית שלו. עכשיו הוא כנראה מרוב פחד שהוא בעצמו מפחד, אז כל מי שמתקרב הוא עובר ליד הבית שלו, הוא פשוט קופץ עליו וכאלה וזה. עכשיו לאחרונה הוא קצת מתחיל להיות קצת, הוא לא מזיק ולא שום דבר, אבל הוא יכול להפחיד פה ושם וזה. אז זה הדרך שלנו כל יום לגנים, לבתי ספר של הילדים. צהריים אחד חזרתי עם הילדים ופשוט הוא התחיל לרוץ אחרי הבת שלי, הוא אמר שהילקוט שלה עושה לו רעש, לא יודעת מה, מהגלגלים, הוא רץ אחריה, ומאז הילדים שלי מאוד מאוד פוחדים ממנו. אז אנחנו משתדלים ללכת במדרכה ממול, לא לעבור ליד הבית שלו, עושים כל מיני קומבינות שלו. זה עכשיו השבוע חזרנו במונית במוצאי שבת מההורים, והוא פשוט נצמד למונית כאילו כשנכנסנו לרחוב, וכנראה הפנים שלו היו מדי קרובות לילדים, והילד שלי בן 5 פשוט קלט את הפנים, ולפי דעתי זה מאז נהיה, ממוצאי שבת הוא בא אליי באמצע הלילה כולו רועד רועד רועד. אני חושבת שהוא לא מרגיש טוב, ניסיתי לראות מה קרה, פשוט רועד, ואני אומרת לו מה קרה, ואני אולי אתה רוצה לשתות, אולי זה, נצמד אליי במיטה ככה, והוא פשוט מתחיל לבכות שהוא פשוט ראה, הוא כאילו חלם עליו שהוא בא והוא צועק עליו והוא מרביץ לו וכל מיני כאלה סיפורים. עכשיו דרך אגב הזמנו לו אז משטרה, והילדים ראו שהגיעה משטרה וסבירו לנו שלא עושה שום דבר, ורק אם הילדים מאוד פוחדים אפשר כאילו להגיש תלונה, ומקסימום ייקחו אותו לזה מוסד אם זה מאוד מפחיד אותם. אבל בינתיים הוא לא הזיק לו שום דבר, ועכשיו בימים האחרונים ממוצאי שבת, אתמול והיום, זה פשוט בכי שהוא לא מוכן ללכת לגן, הוא כל לילה מפחד לישון, הוא פשוט, כאילו לפני השנה הוא כבר מודיע שהוא לא, מחר לא רוצה ללכת לגן, בגלל שצריך לעבור משם. אז ביום ראשון אחרי הלילה הזה שהוא עבר, עשיתי עיקוף קצת סיבוב בשבילי מרחוב אחר כדי לא לעבור שם, אבל לפי דעתי זה לא פתרון, פשוט כל פעם לדלג.
אוקיי, השאלה הובנה והיא בהחלט שאלה שאלתית, והיא באמת לא ייעוץ כל כך חינוכי כמו טכני. אז בואו נחלק לשתיים. קודם כל, מבחינה טכנית, אתם צריכים לפנות לרווחה. הרווחה צריכה לטפל במקרה הזה, ואם צריך להשפז אותו, לשים אותו בבית אבות או משהו כזה, אז היא תעשה את זה. זאת אומרת, אי אפשר בדרך כלל שבן אדם מפחיד את העוברים ושבים, אז יש מי שיטפל בנושא הזה, וזה הרווחה. אז תפני כבר מחר לרווחה, והם יטפלו בנושא. עכשיו, בנושא של הילדים, אני יש לי בספר ילדים 5 סיפור שטופל אצלי על ילד לא סתם שני, היה ילד אחד שכל הילדים פחדו, המשוגע הזה שכולם פוחדים ממנו, עם פנים מאוד מעוותות ממשונות. זה היה בירושלים בראש השנה, בקרלין אפילו, והילד קם בבוקר, בלילה כולם פחדו, ברחו ממנו וזה, בבוקר הוא קם קצת מאוחר, כולם קמו ב-6, 8, אז הוא רואה שהוא סגור בפנימיה, ולא מהר מאוד הוא מגלה שהוא לא היחיד, שבעצם יחד איתו סגור אותו משוגע, והמשוגע רואה אותו ואומר לו אני תפוס אותך, והילד בן 9-10 פשוט תופס את הריצה של החיים שלו, בורח קומה שלישית והוא אחריו, ואז הוא נכנס איזה חדר ומכניס את עצמו מתחת למלא סדינים ומכנסיים, וכאילו היה שם איזה רימה של בגדים, והוא עובר מדלת לדלת, אני אתה בטח פה, כמו ממש סרט אימה, עד שהוא מגיע לחדר שם ואומר לו אתה פה הנה, ומגלה אותו. עכשיו מה שקרה זה שההורים שלו אמרו במשך המון זמן הוא לא מדבר, הילד הזה פשוט מרוב אימה הוא לא מדבר בכלל. מה שכן, קצת הוא דיבר איתם, אמר להם שהוא לא עשה לו כלום, אבל הפחד, תבינו את הפחד. והוא הגיע אליי, ומה שאני עשיתי איתו זה נקרא לספר את הסיפור מחדש. ביקשתי ממנו ככה, הוא גם רצה לדבר איתי, כי מבחינתו ככה עשינו את זה בתור ילדים מספרים על עצמם, ואיכשהו דובבתי אותו, ועשיתי את הסיפור הזה בתור גיבור, ולא בתור, הפכתי את הסיפור למשהו מצחיק לאללה, כאילו ממש התחלתי לצחוק שם, איך שבעצם ההוא התחיל ללבוש המכנסיים שהיה שם, והוא לבש אותם הפוך, ואמרתי לו, אתה בטח אמרת לו, בואי נעשה הפוך, אז התחלנו לצחוק, בטח שהוא לא אמר. וככה התחלנו לספר את הסיפור הזה כחווייתי יותר, ונתתי לו להבין שהוא היה מאוד גיבור, שבעצם לא קרה לו כלום גם. ובעצם הוא היה מאוד תושייה, הוא דיבר עם האיש הזה, ולא קרה לו כלום, והוא ידע איך לנהל את הדברים. והוא יצא משם עם השיחה כתובה, וזהו, וזה נעלם לו, ממש נעלם לו מהטראומה, הטראומה נעלמה לו לגמרי. אני מציע שתלכי עם הילד, גם למישהו שיעשה אותו דבר, שיספר את הסיפור, אולי יספר לו קצת על האיש הזה. אני גם מאמין בדברים האלה, אם ראיתי שהילדים שלי פוחדים ממישהו, הייתי ניגש אליו, מתחיל לדבר איתו, ואז הם היו רואים שזה לא נורא, שהוא לא בן אדם שיכול לעשות משהו רע למישהו, וזה עוד היצעה שאני יכול לתת לכם.
אז יש כאן בעיה שלפעמים הוא מסכן כזה, אז הוא יכול לבוא לאישה שהילד שלה בוכה ולדפוק על העגליים מהרגליים שלו, הוא לא יזיק ויקר או משהו כזה, אבל הוא יכול להפחיל, לרדוף אחרי ילדים וכאלה וזה. עכשיו, ובמשרה אמרו, זה רק, כאילו, העניין הזה, זה, אנחנו מטפלים בזה, אבל בינתיים, עכשיו, היום לקחתי אותו, והבן אדם, זה בכלל לא היה בחוץ. בכלל לא ראינו אותו, אמרתי לו, אתה רואה, אני רואה עליו, הוא גם ככה לבן, ואני רואה אותו שהוא...
אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת, אני רוצה לספר לכם איזה טראומת ילדות, אני זוכר, עשינו בחיפה, היה לנו מסעדה. מה זה מסעדה? כאילו היינו אוכלים בבית ספר. ויום אחד, היה אחד בשם סיימון, אחד משוגע קצת. שהיה נראה פנים נוראות, והיינו נורא פוחדים ממנו, ויום אחד הוא פשוט הגיע למסעדה באמצע, אני קורא לזה מסעדה, אבל זה לארוחת צהריים, ואני אכלתי, אני זוכר, מיץ גזר כזה, כאילו גזר, אני מאז, ועד היום, אני לא אוהב מיץ גזר, זאת אומרת, אהבתי את זה, הייתי מחליף את זה בעד משהו אחר, והטראומה הזאת, אז באמת אני מציע שאתם תהיו...
אפילו ניסינו, יש לנו קרוב משפחה שהוא לא בסדר, וניסינו להסביר לו, אתה רואה אותו, אז הוא אומר, אני בכלל לא מפחד ממנו.
לא, לא, ברור, ברור שאם אתם תנסו כן לידד את האיש הזה, אם אתם בבני ברק תיגשו לרווחה, ואולי גם יפנו אתכם אלינו, ואנחנו ננסה לעשות משהו, בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה רבה.
אוקיי, יש לנו פה שאלה, שואל אותי מאזין, מה יש לך כל כך נגד השמאל? הוא פשוט, הוא אומר בצדק מסוים, משהו מאוד מאוד חשוב. אני רוצה ככה להקריא את זה. הוא אומר, למרות שאנחנו קרובים יותר נתנו מהשאר, בל נשכח שבזמן שהשמאל היה בשלטון היו קצבאות, לא נגעו בתלמידי ישיבות. ההתנתקות, הוא אומר, קרתה בממשלת ימין. בקיצור, הוא בא ואומר, איך קוראים לזה? איך אתה יכול לדבר בעד בנימין, מישהו אחר כותב, איך אתה יכול לדבר בעד בנימין נתניהו, אחרי כל מה שהש"ס עשה על עולם התורה. סוף סוף, הוא בא ואומר גם שמרן הרב עובדיה אמר שהבית היהודי זה בית של גויים, ואת פרס הוא חיבב מאוד. בקיצור, אנשים, למה שלא ניתן הזדמנות למישהו אחר לשלוט במדינה, אולי בוז'י יותר טוב ממנו, אולי הוא יותר יעזור לעניים מביבי. תראו, מבחינתי, אני באמת רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אנחנו לא מדברים הרבה פוליטיקה כאן, אבל אתם יודעים, אנחנו לפני בחירות, וזה דברים מאוד חשובים. רב שח, בהשקפתו, היה בעצם, אפשר לומר, נוטה לשמאל. מה זה נוטה לשמאל? הציבור הליטאי ובכלל חרדי לא, אף פעם לא אחז משטחים ומדברים כאלה, והרב שח באמת אפילו הוא אחז ששטחים זה דבר שמתגרה באומות. אבל משנת 77 הוא בעצם תמך בבגין, לא כי הוא תמך בהם, אלא בפני שהוא האמין שהשמאל, הימין הוא מסורתי, הוא לא נגד הדת, והשמאל הוא נגד הדת. ולצורך העניין, אם אנחנו מדברים על כל התהליך שקורה פה עם שבת ועם גיור ועם ליבה ועם גיוס ועם כל הדברים האלה, אלה דברים שנעשים על ידי השמאל, שאיננו, הוא לא מאמין באלוקים, הוא לא מאמין בתורה, ועושה את כל מה שאפשר בשביל לפגוע. וזה הרבנים שלנו החליטו ללכת ימין, אז יש סיבה לזה. וכאן אני רוצה לענות לאותו אחד שמדבר על ההתנתקות. נכון שאת ההתנתקות עשה איש ימין שקוראים לו אריאל שרון, אבל מי שיודע למה הוא עשה אותה, הוא עשה אותה כי ארבע ראשי הממשלות האחרונים הם נמצאים בחקירות, כאשר הם לא הולכים בדרך של השמאל. מה שהוא ניצל בעצם מכלא, מפרשת היווני, רק בגלל שהוא עשה את ההתנתקות. זאת אומרת, הם השמאל שהוא השליט האמיתי פה במדינה, על ידי בית המשפט ועל ידי המשטרה ועל ידי העיתונות, הכריחו את שרון, אגב הכניסו אפילו את הבן שלו לכלא, את עמרי שמרון. אז אני רואה את ההתנתקות, וההתנתקות הייתה, וזו ההוכחה שלי שהשמאל הוא צבוע, והוא צמד דם, והוא לא אכפת לו היה לדרוס ולרמוס אלפי משפחות. אני הייתי בגוש כתיף כמה ימים לפני הפינוי, ותאמינו לי שאני לא ימני ואני לא בעד לשבת בגוש כתיף, אבל תראו מה הם עשו, הם לקחו אותם, אתם יודעים מה, שי, אני רוצה שתשיג את השיר של מה, איפה ניגנת בקיץ האחרון, זה שיר מדהים של אהרון רזאל, שמדבר על ה... זה שיר כזה מין, אומנם כאילו מאוד מתנגד מהר, אבל הוא שיר הכי עצוב בעיניי על ההתנתקות. הם הרסו את הבית, נשאר הפזמון, הוא עושה את זה בדרכו המחויכת, אבל אתם תשמעו, מבחינתי אנחנו הציבור החרדי והימני, ואני לא ימני בדעות שלי, אבל העובדה היא שזה אחוות נרדפים, ואין לנו, אנחנו לא יכולים פשוט לסמוך על השמאל, אלא אנשים שימכרו אותנו לגויים. זה קרה, זה קורה, זה יקרה. בואו נשמע את הקיץ האחרון של גוש קטיף. 1-952-92-93, המערכת חזרה? אוקיי, שיר ונמשיך.
אז איפה ניגנת בקיץ האחרון? שואלים אותי המון. ראינו אותך עם גיטרה שם, לחופי הים התיכון. איך נכנסת? איך יצאת? איך הוציא אותי יותר נכון? כבר החורף וזה עדיין עושה לי קצת מחנק בגרון. הגנתי עם איזה חבר בגן משחקים שבו ילדים לא ישחקו שוב יותר. ניגנתי על דשא, איך הם רקדו הצעירים, היום רכוחות משתוללות שם בין השברים. רקדנו ביחד עם משפחות סביב לשולחן השבת, בתים מלאים אהבה ואור. זה לא ריגש את הדחפור. עברתי ליד בית ריק, בחוץ ישבה אישה מלאה דמעות שלא מבינות. הסתכלתי בפנים וראיתי שהאורזים לפני שעזבו הספיקו לכתוב איזה משהו על הקירות, ואף אחד לא יקרא את מה שכתבו כי עשו את הבית כולו גל של עצמות יהי חורבות. הכתובת עוד נמצאת על הקירות. אז אל שאלו אותי איפה ניגנתי בקיץ האחרון, או מה עשיתי שם לחופי הים התיכון, בין הקינות והתהילים, שירי האמונה וביטחון, שרנו עוד פעם ועוד פעם, עד הרגע האחרון, את הבית ואת הפזמון. עשו את הבית, נשאר הפזמון, הנה הפזמון שמזדחל מבין הריסות הבטון. עשו את הבית, נשאר החזון, עשו את הקיר, נשאר האוויר, איפה שהיה החלון, איפה שהיה החלון, אפשר עדיין להביא דרכו ולחלום. Yeah. עברתי עם הגיטרה גדרות ומחסומים, אמרתי להם, אני רק מבריח צלילים שמחים לאנשים בימים קשים. ונקראו לי שם המיתרים, רוב שניגנתי וניגנתי, ואין לי כוח עד היום, נסים חדשים. ואפשר לנגן גם כשנקראים המיתרים, ואפשר לקרוא אנשים מהבתים. וליבנו עוד קרוע לגזרים. באתי לקבוצה של צעירים, הבאתי טופים וממתקים. היה מאוחר, היה מאוחר. הם לא רצו כלום, ישבו סביבי, איך לא ממש היו שם, מנסים לא להביט אל המחר. כי ביתם הרוס והוריהם כבר עזבו, איפה זה שם אותם בעולם? חזרתי לאשתי שחיכתה באוטו, נסענו לשירת הים. אז אם כבר שאלתם איפה ניגנתי בקיץ האחרון, הייתי שם חופי הים התיכון, בין הקינות והתהילים, בין שירי האמונה וביטחון. שרנו עוד פעם ועוד פעם עד הרגע האחרון, את הבית ואת הפזמון. חסו את הבית, נשאר הפזמון, הנה הפזמון שמזדחל מבין הריסות הבטון. הרסו את הבית, נשאר החזון, הרסו את הקיר, נשאר האוויר, איפה שהיה החלון, איפה שהיה החלום, אפשר עדיין להביט דרכו ולחלום. אבל אתמול ראיתי איך שבונים מגרש משחקים חדש ליד ביתי, ממש מול העיניים. כשניגנתי שיר שקט למגורשים יום אחרי, אמרו תן קצב, רוצים לרקוד עד השמיים. האמונה הפשוטה שהכל מידו נותנת לנו שמחה, איך אפשר להיות עצובים כשמסתכלים וכל כך רואים. הולכת ונבנית, הולכת ונבנית לה, הולכת ונבנית ירושלים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
טוב, לאלה שמנסים להתקשר, אנחנו נודיע מתי הרשת תחזור. לצערי, אנחנו נוכל רק לקרוא את הפקסים. יש לנו הרבה כאלה, לא לדאוג. אבל לא להתקשר עכשיו, כי פשוט הרשת נפלה. הרב חיים ולדר, תודה על התוכנית היפות, בעיקר על הפשטות של הטיפולים שאתה מציע, אהבתי את זה.
איך מתנהגים עם ילד בן 11 שחושב שהוא אף פעם לא טועה? תמיד צריך להצליח במשחקים, נכשל מיד בוכה. רב עם הבחינים שלו על 100, כאשר מקבל פחות מזה, הוא אומר שהרי בטעה, והתשובות שלו נכונות. חשוב לציין שאני אמו אומרת לו שאדם מותר לטעות ואין שום בעיה לקבל 80, גם האווירה בבית לא דוחפת להיות פרפקציוניסט. מה עושים? אז באמת זו שאלה להמון המון מאזינים. אתמול ישב אצלי בחור נחמד מאוד מקסים, שבעצם אחרי שיחה איתו הגענו למסקנה שהוא הכל או לא כלום, או שהוא המצטיין של השיעור או שהוא לא רוצה בכלל לשתף פעולה, ויש הרבה אנשים ששחור לבן. אז אמרתי לו למשל שגם אני קצת פרפקציוניסט בספרים שלי, אגב אני בחיים לא, אבל בנושא של הספרים שלי אני לוקח המון הגאות והמון אבל, כאשר מגיע איזה לוז, איזה לוח זמנים, ואני צריך להוציא ספר לפסח, אז עם כל הכבוד, אפילו אם יש לי הערות על הקריכה, או יש לי, ותמיד יהיה לי, לא יעזור, תמיד יהיה לי. אז אני מוציא, וזהו, יש את הקו שבו אני, ולכן אמרתי, גם בעיניו שיש בו משהו פרפקציוניסט באישיות שלו, ואגב, אני לא, האישיות שלי דווקא הפוכה מזה, אבל יש דברים, לכל בן אדם, יש דברים מסוימים שכן, הוא בהם, יש לו בעיה. בן אדם צריך לעשות גבול לזה, ולדעת את זה, ולהילחם בזה, ולא לתת לפרפקציוניזם להרוס אותך. כי פרפקציוניזם, אם לא אכפת לכם, זה בעצם אשליה. הרי אין בן אדם מושלם. וזה כמו בחורה בשידוחים שרוצה בחור מושלם, היא תגלה שאין בחור מושלם, ואז היא תחכה ותחכה ותחכה, ושתגיע לגיל מאוד מאוד, אז תגיד אוקיי בסדר, אז אני באמת בגיל שלי לא יכולה לשם מושלם, אז אני אתפשר בזה וזה, מה שהיא הייתה צריכה להתפשר כבר אז, אבל עכשיו כבר הפשרה הזאת כבר לא עולה לה, כי היא צריכה להתפשר הרבה יותר, אז לוקחת עוד כמה שנים. אני תמיד אומר לכולך, קרון האחרון של הרכבת ותעלו עליו, איפה שהרכבת נמצאת, לא להתחיל לרדוף אחרי הרכבת, כשהרכבת תמיד תברח ממך. אז מה שאנחנו עושים עם ילד כזה, אני מציע לקחת אותו להגה. הגה זה מקום שמלמד ילד להסתגל למצבים הרגילים. ילד בן 6 חכם מאוד, ראה לפני כמה ימים אצל השכנים סרט מפחיד, הוא לא נרדם, אז שלא יראה סרטים. ילד שסרטים משפיעים עליו, ובכלל כדאי שילדים לא יראו סרטים. ישר כוח על התוכנית, בכל שבוע מחכימה אותו במיוחד. יש לי שאלה, האם יכול להיות שעוברת על ילד בגיל כמעט 3 תקופת משבר? בכל יום ילד מחליט להגיד לכל דבר לא, ובכל לכל הסיבה. ובכן, לידיעתך, יש גיל הלא. גיל הלא הוא מראה שהילד בריא. בגיל 3 ילד אומר לא. אתם יודעים באיזה עוד גיל? בגיל הטיפש 10. למה הם אומרים לא? אני אסביר לכם. מפני שהדרך היחידה שבן אדם להגדיר את עצמו זה להגיד לא. כי אם הוא אומר כן, אז זה לא אתה. למשל, אני אמרתי לך, בוא איתי, ואתה אומר כן. אז אתה אמרת, ואני עושה מה שאתה אמרת. אבל אם אני אומר לא, אז הגדרתי את עצמי. אני אישיות אחרת. כאשר ילד הופך מתינוק לילד, שזה בגיל 3, הוא מתחיל להגיד לא. והתפקיד שלנו לא להתעצבן על לא, אבל לדאוג שזה יהיה כן. זאת אומרת, לתת לו להתבטא, להרגיש שהוא מבוטא, נכון, אבל בתכלס שאנחנו, מה שאנחנו עשינו יעשה. אני כותב לי פה, עקב תקלה, מאזינים שמעוניינים לעלות לשידור, ישלחו הודעה לאתר ונחזור אליהם. בטלפון אפשר? אוקיי, אנחנו יכולים כן להתקשר. אז מה שאני מציע שלעלות לאתר, איך זה? 93FM? www.93fm.co.il ופשוט להודיע, ואפשר גם לאתר שלי עם מספר הטלפון ואנחנו פשוט נתקשר. אנחנו אולי נשים איזה שיר. השיר שאני רוצה לשים הוא שיר שאני אוהב מדי פעם ככה, אתם יודעים, זה מוקדש לראש עיריית ירושלים, שאתמול קרה סיפור כמו אחד מהסיפורים שלי, ירושלם של, איך קוראים לו? אתה יודע מי? נו? לא, לא מזרחי. יניב בן משיח, יפה. שפגשתי אותו, אגב, אוי, זה חשוב מאוד להגיד. אני הייתי ביום ראשון שעבר בבר מצווה של בנו של עמי מימון, שדרן בתחנה המתחרה. עמי חבר, חבר טוב, אדם מקסים, מיוחד. והייתה בר מצווה מאוד עצובה, מפני שהבן שלו היה חולה במחלה מאוד קשה. והיו שם אלפי אנשים. הייתי שם אחרי הרצאה, אחרי, ממש עשיתי מאמצים, הגעתי. וימים לאחר מכן, ביום שישי, בסוף השבוע, הילד הזה נפטר. והייתה הלוויה בחולון. ועמי הנחמד, מקסים, יושב שבעה. והוא משפחתו שהתמסרו לילד הזה, ממש כמו קדוש, עד גיל 13. הניח תפילין כמה ימים, ונפטר. אז באמת, אנחנו מוסרים נחמה לידיד וקולגה מתחנה אחרת, אמנם כל ברמה, אבל עדיין חבר וקולגה ואיש טוב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולכל משפחתך, אשתך, ילדיך, הרבה נחמה, ויש לכם הרבה זכויות עם הילד הזה וזכויות בכלל. אז אנחנו נשמיע מוקדש לראש עיריית ירושלים, שאתמול פשוט הצער ראה איזה מחבל שדוקר בחור ישיבה, והתנפל עליו, והכריע אותו, יחד עם המאבטח שלו. עכשיו, חוץ מזה שהוא ראש עיריית ירושלים, וחוץ מזה שהוא מיליונר גדול, הוא גם גיבור. אז נקדיש לו את השיר ירושלים, של יניב בן השיח. מקווה שעד אז גם יהיו קווים, ואם לא, אז באתר נחזור אליכם.
מדמיין כמה יפים היו כאן החיים קולות שמחה המון אומר אל בית השם הלב צמא עם שמקבל אני מביט וחומד ירושלים שלי לעד אני מביט וחומד מביט בתוך ליבי עולם את עיר שלם כלב ענה לי מנוע קצת השמש החמה את כל כך יפה אני מביט וחומד ירושלים שלי לעד אני מביט וחומד ירושלים שלי אני מביט בחומד את בירת ישראל אני מביט בחומד בשמחה אני שומע את שירת הלב
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כן. אז המערכת שלנו חזרה לשידור, 1-952-92-93, בזכות דוד קליגר, המפיק שלנו שפה, אסף קליין, מנהל טכני שנמצא שם באיזה ענן ומסדר לנו את הקווים, אז יש לנו כבר בן אדם על הקו, הוא הגיע עד לכאן. אז יש לנו מאזין על הקו, עוד פעם 1-952-92-93, ערב טוב.
הלו?
כן.
שלום, הרב ולדר, מדבר יצחק מהמרכז, אני בכיתה של אשתי, כיתה ד', מספרת שיש בתקופה האחרונה בנות מתחילות לראות ש...
רגע, אשתך בכיתה ד', כאילו, איך זה עובד? התחתנת בכיתה א'? אוקיי.
לא, לא בדיוק.
צוחק איתך, צוחק.
כן, כן. זהו, אז היא שמים לב הבנות שמתחיל להעלים דברים. עכשיו, חלק מהדברים שכביכול נעלמים זה דברים ששווה כביכול לגנוב טושים, דברים יפים, כסף לפעמים, אבל גם מחברות, נגיד מחברת ספרות או ספרות או כל מיני דברים כאלה שלא, אין מה לקחת. והבת אומרת, אני שמתי את זה פה וזה נעלם. אז, ועכשיו עדיין אין גם חשד על איזה בת מסוימת. זאת אומרת, יש פה כמה שאלות, זאת אומרת, האם קודם כל ליצור אווירה שבכיתה, שזה מסתם על זה לא בת מהכיתה, בשביל שלא פתאום יפלו על איזה בת מסוימת באיזה מחשבה שאולי זה היא, ואז יכול להיות שלא עוול בחפה. ודבר שני, טכנית, איך אפשר כאילו לנסות לעלות על הבעיה? מבחינת תקצוב של מצלמות נסתרות, אין תקצוב כזה שם בבית ספר.
קודם כל, מצלמות נסתרות לא כל כך הרבה, לא כל כך הרבה, כאילו, להפסקה אפשר משהו, אפילו ב-200 שקל, אפשר בעת כזה לשים ולבדוק מי יותר מדי ככה. עכשיו, תראה, הילדות במילא מדברות על זה. עכשיו, אבל אני דיבר, פעם הרב שטיינמן אמר לי שצריך להיזהר זהירות מופלגת, עדיף שלא יתפסו מאשר או שלא יטופל מאשר מישהו שיחשדו בו לשווא. ובעניין הזה הרבה פעמים ילדה יכולה לקחת מחברת ולשים את זה בהלכות של מישהי אחרת ובאיזשהו מקום להפליל אותה. זה גם דברים שלא פעם ולא פעמיים, לכן אני אומר את זה. באמת צריך לתפוס על חם, צריך לתפוס באיזשהו צורה, כי זה באמת משהו שאי אפשר להמשיך אותו, כי הוא יוצר אווירת חוסר ביטחון. אם דיברה בתחילת השידור מישהי על איזה מישהו שמפחיד ועושה חוסר ביטחון ברחוב, כי זה באמת חוסר ביטחון, שכל שנייה מישהו יבוא וירדוף אחריך. זה משהו אובייקטיבי, לא חינוכי אפילו. נורמלי, שאם יש לך טילים, אז זה מפחיד אותך. גם מי שגונב בתוך כיתה, זה יוצר, וצריך להשקיע כסף בשביל לתפוס מי. מי זה ולטפל בו? כמובן לא לספר את זה, אבל לטפל בעניין, קודם כל שימנע וגם בבן אדם עצמו.
איך הדרך לטפל, זאת אומרת, עם ההורים ועם הבת?
טוב, ברגע שמישהו, זה גניבה בעצם שהיא כמו קלפטומניה, הרי אין פה עניין, הבן אדם לא מרוויח מזה. אני הכרתי מקרים של אנשים, של ילדים, שגנבו וזרקו סתם לפח. זאת אומרת, באמת זה נובע מאיזה סוג של ונדליזם בעצם, איזה רצון.
לא, כי גם יש איזה סוג של, נראה לי חולי כזה, פעם בישיבה שלנו היה אחד שהיה גונב משחות שיניים, מברשת שיניים, היה לוקח בחומת השמפו והיה גונב אותה, שם את זה, מחביא את
זה. זה מצחיק, אני בדיוק סיפר לי איזה בחור שהוא... לא משנה איפה, האמת היא זה היה בחול בכלל, הוא נסע לחול, ופשוט נאבד לו הדרכון,
הבן אדם, עכשיו לא רק נאבד, נאבד לו יום אחד משחת שיניים. עכשיו הוא אומר, אוקיי, נאבד. פתאום נאבד לו משחת שיניים. פתאום נאבד לו איזה נעל. פתאום, עכשיו הוא אומר לי, אמא שלו, תשמי, נראה לי שאני משתגע. נראה לי שאני משתגע. משהו במוח שלי, אני נראה לי שנעלם, ופתאום אני, הוא לא יודע מה קורה איתו, ואז נעלם לו הדרכון. הוא נכנס ללחץ, והוא לא יודע כבר מה לעשות, והוא פחד ללכת לראש שיבה, כשראש שיבה יגיד, אוקיי, באת הבחור, הוא לא רק הגיע לפני שבועיים. אז הוא בא לראש שיבה, הוא אומר, אה, לא, אין בעיה, תחפש בתיק של ההוא. הוא הולך לתיק שלו, הוא מוצא את הכל, את המשחת שיניים, את המברשת שיניים, ואת הדרכון שלו. הגביות הזאת, כאילו, אצל הקלפטומן, זה שמה. אז שמה זה, זה היה ברור שהוא ככה, וזהו, אין מה לעשות. עכשיו, הוא עזר לו גם לחפש, עזר לו לחפש, בוא נתשמע, נאבד לך. זה באמת, זה המחלה, אבל בגיל הזה עדיין נקיטה דלן אין קלופטומניה. זה באמת בא ממקום אחר של ונדליזם, רצון לפעמים, לפעמים אנשים שהם נמצאים, אם אתם רואים מישהו שמזיק, זאת אומרת שמישהו פוגע בו, מישהו בבית שלו רע, בבית שלו הוא מנסה ככה כאילו לנקום, זה לא משהו מודע, זה משהו כאילו, הבן אדם נהיה אלים, נהיה רוצה להזיק, לפגוע, להרוס, ואלה הדברים שבטיפול אחר כך, כמובן, על גניבה צריך להניש, לא לחפש איפה הבן אדם מסכן, אלא קודם כל, החברה צריכה להגן על עצמה, וכאן זה תשובה לכל אלה שהילד שיגנב ממני 50 שקל, בוא נחבק אותו, לא, 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 אתה קודם כל תעניש אותו, ובלי קשר, אתה תדאג שלא יהיה, הרי גניבות זה הרבה פעמים בגלל חוסר תשומת לב, אז בלי קשר, אני לא יוצא מהצרידות שלי, בלי קשר כדאי מאוד לתת תשומת לב שלא יגרום המצב הזה, אבל כשעושים השורה, מה אנשים? וכאן זה באמת לכל אלה, הרי כל פושע בעולם שעושה דברים רעים אומר, עשו לי, לקחו לי, בישו אותי, הרגו אותי, אנחנו צריכים לדאוג שלא יקרה דבר כזה, שבן אדם, בסדר, נטפל בך, וקודם כל נעניש אותך, כי אי אפשר שמישהו יגנוב, ואנחנו לא נעניש אותו על זה, ויש משהו בילד גם שמצפה לעונש, אם הוא לא מקבל אותו, הוא אומר לעצמו, משהו פה לא תקין בעולם, כלומר, העולם שלו נהיה לו בטוח, ילד מבין שאם אני עשיתי משהו רע, אני צריך לשלם. עכשיו שאלות מהאתר שלי, חיים ולדר, האתר הרשמי, שואלים פה לגבי בחור שיש לו לגבי בן 19 סובל מדימוי עצמי נמוך בקשר למראה שלו. אז ככה, מחקרים מרידים כי 90% מאוכלוסיית העולם מסתכלים במראה וחושבים שהם אנשים פחות יפים מכפי שהם. אגב, ה-10% שמאמינים שהם יותר יפים הם הכי בעייתיים. אבל לצורך האנשים, באמת רוב האנשים שמסתכלים במראה הם ככה, יש להם איזה חוסר ביטחון קטן. המקרה כאן אני מבין הוא יותר, כי בדרך כלל נגיד אם נותנים לבנם ציון 9 הוא נותן לעצמו 8 או 7. פה במקרה הזה אני מבין שהוא נותן לעצמו 4 ו-3, כלומר הוא חושב שהוא ממש מכוער. ומה שצריך ללכת לקאוצ'ר שיעבוד איתו על הדימוי העצמי שלו. לפעמים המראה החיצוני זה איזה מראה למראה הפנימי. ובפירוש לא יסכים איתו שהוא נראה לו טוב. ברגע שבן אדם מבחוץ בא ומעודד, הבעיה יכולה להיעלם. יש פה המון שאלות על הפרעות אישיות. אני מציע לכם להיכנס באתר, כי זה, אני עניתי על זה באורך רוח. אבל יש פה מישהי שבאה ואומרת שמה שמפריע לה, שיש לה בת משפחה שאישה מאוד טובה, אבל כאשר התפצעות היא יכולה להיות נורא ואיומה, והיא לא מודעת לנזקים שגורמת לסביבה שלה. משהו אצלה במערכת הרגשית לא תקין, חווה שערות, רגשיות חזקות. בקיצור, היא התגרשה, יש לה בעיה עם הילדים שלה, היא נתקעה קשר עם האחים. בקיצור, הפרעת אישיות. היא אומרת שהתחושה הייתה שהאנשים האלה הם אנשים רעים. היא אומרת, זה ממש לא נכון. יש לה נכות רגשית, בדיוק כמו שיש אנשים נכות פיזית, רק שלא רואים על זה עליה חיצונית. הרושם שתקלבים לך, כאילו מדובר באנשים רעים. זה לא נכון. אז אני מסכים איתה לגמרי, אין ספק שהפרעת אישיות היא דבר רע, אבל הדברים הם הרעים ולא האישיות, כלומר הבן אדם יכול להיות שהוא לא אדם רע. ואני רוצה להגיד משהו, בעצם אנחנו נכנסים פה למשהו פילוסופי, כמו שאמרתי מקודם. ובן אדם יגיד שהוא היה לו רע בחיים, אז זה נותן לו אפשרות להיות רע. החברה צריכה להגן על עצמה, נקודה. ואני לא כל כך נכנס אם בן אדם, אם הפרט אישיות אדם רע או לא אדם רע, מה זה בכלל אדם רע? אולי בכלל אין אדם רע, יש אדם שרע לו, כל מיני משפטים של פסיכולוגים. אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני הרע, לא מפני האדם, מפני הרע שבו. בגלל הפרט אישיות שיש שם גם המון טוב, והטוב מושך והרע הפך להיות יותר חזק. אז אנחנו נדבר על זה בתוכניות הבאות, אבל אנחנו הגענו לסיום התוכנית, ולוחצים עליי שאני אסיים. והנה אני רואה פה את הרב חיים הורוביץ הגדול מכולם, שיש לו מסגרת אדירה מיוחדת לנערים שפשוט מחפשים מסגרת אחרת. אז הוא נמצא כאן ליד הזכוכית, עוד מעט יחליף אותי. שיהיה לכם שבוע טוב, ושלי יהיה באמת קצת הגרון שלי יותר נקי. שבוע הבא עוד תוכנית של עצות מהחיים, להשתמע.